ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת שלמה בן אהרון יוסף בהאגן, שהערב הוא יום האזכרה שלו. נפתח היום את השיעור בציטוט, שלא כרגלנו, נפתח בציטוט מהגמרא, פרשת ויקל פקודי, עמוד 44. נפתח בציטוט בעמוד 44 בחוברת. הנה, מתחילים, חיכינו לך. הנושא הוא הגובה של משה רבינו. כמה בדיוק היה הגובה של משה רבינו? זה נושא מעניין, קשור מאוד לפרשת השבוע. ונפתח את השיעור בעמוד 44, בציטוט מתוך הגמרא במסכת נדרים. הגמרא עוסקת במנהיגות. מהם התנאים הנדרשים ממנהיג? כשבן אדם יהודי מתמודד להנהגה בעם ישראל, מהם התנאים שנדרשים ממנו כדי להתאים להנהגה? אז התורה אומרת, הגמרא אומרת, ארבעה תנאים צריכים להיות לו: גיבור, עשיר, חכם וענב. הוא צריך להיות אדם חזק, פעם זה בוודאי היה נדרש כשהמלך עמד גם בראש המחנה ונלחם את המלחמות, אבל הנקודה היא אדם שנראה טוב בגשמיות, עשיר, זאת אומרת אדם מבוסס, חכם וענב. בעצם שתי תכונות נפשיות, חוכמה וענבה, ושתי תכונות גופניות, גבורה ועשירות. הנקודה, כפי שהמפרשים מסבירים, הוא צריך להיות אדם מכובד, אדם שאנשים יסתכלו עליו בכבוד. אנחנו יודעים, כשאדם רץ בפוליטיקה, כמה הוא משקיע בתמונה שתלווה את הקמפיין, כי אין טוב ממראה עיניים, ויש אנשים שנראים טוב וזה גורם לסמוך עליהם וגורם לתת בהם אמון, ובימי מלחמה, כי ימים כאלו, אז הציבור סומך עליהם. ויש אנשים שנראים כאלה נמוכים וקטנים וחלשי קומה, והציבור לא בוטח בהם. אז מנהיג, גם בעם ישראל, צריך שיהיה בו את הגבורה, את העשירות, זאת אומרת שיהיה מבוסס, שיהיה אדם שאנשים סומכים עליו, שהצליח בחיים, שעשה משהו בחיים, וכמובן חוכמה וענווה, שתי התכונות הנפשיות החשובות הללו. והגמרא אומרת, כולם נלמדים ממשה. ומשה רבינו היו את ארבע התכונות האלו. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. מעניין, אפילו הקדוש ברוך הוא לא משרה את השכינה, אלא על אדם שיש בו את ארבע המעלות האלו: גיבור, עשיר, חכם וענב. וכולם נלמדים ממשה, עמוד 44. כולם נלמדים ממשה. גיבור, נדלג את זה, נחזור לזה עוד רגע, כי זה עיקר השיעור, נדלג את זה. עשיר, שנאמר פסול לך, כשמשה רבינו הכין את הלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, פסול לך, הפסולת של הלוחות תהיה שלך. הלוחות השניות נעשו מאבן ספיר, זו הייתה אבן יקרה מאוד. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, מה שישאר מהלוחות יהיה שלך. ומזה משה מאוד התעשר. חכם, רב ושמואל אמרו, 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה, חוץ מאחד שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים. יש בספר התהילים פסוק מדהים, ותחסרהו מעט מאלוקים. יש אדם שהוא רק מעט פחות מאלוקים, הוא כמעט אלוקים. מי הוא האדם הזה שהוא כמעט אלוקים? זה משה רבנו. שלמעלה בספירת החוכמה האלוקית יש 50 שערים, 50 רמות. משה רבנו ניתנו לו 49 שערים. היה חסר לו מעט בשביל להגיע לחוכמה האלוקית. איזה משפט מופלא. גמרא. ענב, רצית לשאול משהו? ענב, דכתיב האיש משה ענב מאוד, כמובן פרשת בעלותך. משה רבנו היה ענב. והתכונה הרביעית והראשונה שנחזור אליה, משה רבנו היה איש גיבור, גברתן. הגמרא הסוברת, לפחות הגמרא הזו במסכת נדרים, שמשה רבינו היה בגובה 10 אמות, 5 מטר. משה רבינו היה בחור בגובה 5 מטר. מדהים. איך הגמרא יודעת את זה? מסיפור אצלנו בפרשת השבוע. הפרשה מספרת, פרשת פקודי, הפרשה השנייה, נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, שכשרצו להקים את המשכן, סיימו את הבנייה של החלקים, הכלים, הארון, השולחן, המנורה, הכינו את הקרשים, את היריות, כל האיברים היו מוכנים, ואז היו צריכים לבצע את השלב האחרון, ההרכבה, לקחת את הקרשים, להעמיד, לפרוס עליהם את היריות. הם לא הצליחו להרים את הקרשים, לא הצליחו להעמיד את הבית, הכל היה מוכן, האיברים היו מוכנים, אבל האדם היה חסר, לא הצליחו להעמיד את הבית. מה הייתה הבעיה? הקרשים היו כבדים, לא היה שיווי משקל. הבעיה הייתה שהעובדים היו נמוכים ולא הצליחו להעמיד את הקרשים. הקרשים היו בגובה 5 מטר, 10 אמות, והם לא הצליחו להעמיד את הקרשים. עד שקראו למשה, הביאו למשה רבינו את החלקים, ומשה בלי להתבלבל נעמד, הרים את הקרשים בגובה 5 מטר, פרס עליהם את היריות, והכל בסדר. מכאן לומדת הגמרא, אם הוא היה יכול בלי סולם, בלי אבנים, לפרוס, להעמיד קרשים של 5 מטר ולפרוס עליהם את היריות על הגג, שמע מינה שהוא היה איש גיבור מאוד. איש עם 5 מטר, ואפשר להניח שאדם בגובה 5 מטר הוא בדרך כלל גברתן, בדרך כלל יש פרופורציה בין הגובה לרוחב, אז הוא כנראה היה איש שעמד יציב על שתי רגליים. אנשים אחרים היו נמוכים מאוד, רק אדם אחד היה יותר גבוה ממנו, אוג מלך הבשן. נדבר על זה עוד מעט, מה היה הגובה של אוג? הוא היה בגובה מפלצתי, נראה עוד מעט אם אפשר לשער באיזה גובה הוא היה, אבל כל פנים משה היה הרבה יותר גבוה מעל כולם, לפי הגמרא הזו. כן, אוג היה מהנפילים, עוד רגע נגיע לזה בהמשך השיעור. גיבור, התכונה הראשונה שנדרשת ממנהיג, שיהיה אדם עם כתפיים מוצקות. שיהיה אדם שכשמסתכלים עליו, רואים איש מרשים, עם גוף מרשים. דכתיבה יפרוס את האוהל, את היריות על המשכן, זה נאמר לגבי משה, ואמר מר משה רבינו פרסו, וכתיב 10 אמות אורך הקרש. אם משה רבינו יכול להעמיד קרשים בגובה 5 מטר, ולפרוס עליהם את היריות, בלי סולם, כנראה שהוא היה בגובה הזה. אם הוא היה בגובה הזה, הוא כנראה היה גברתן. אם כן, ממשה רבינו למדנו 4 מעלות, שצריכים להיות למנהיג, גיבור ועשיר, חכם וענב. נגיע לזה בהמשך השיעור, ואנחנו רוצים באמת להבין, מה העניין הזה של הגובה? אדם כל כך גבוה, מה הסמל הזה? מה זה אומר? מה זה בא לשדר? הוא באמת היה כל כך גבוה? זה כפשוטו? היו עוד אנשים גבוהים? בשביל מה הוא היה צריך את הגובה הזה? גם אדם הראשון היה גבוה, אבל... אוקיי, אז הנה, אם גם אדם הראשון היה גבוה, כנראה שהגובה מסמל משהו, משדר משהו. מה זה אומר המונח הזה? אנחנו בעולם הזה, בגשמיות, אנשים מייחסים ממשמעות לגובה. מה התורה רוצה עם זה? התורה לא מתכוונת ליופי גשמי, למה שהגובה מסמל בגשמיות. אז מה באמת העניין הזה? השבוע אנחנו קוראים 2 פרשיות, לא פרשה אחת אלא 2, ויקל פקודי, הפרשיות האחרונות בספר השני, בספר שמות, ואלו הם עוד 2 פרשיות שמדברות על המשכן. אחרי שכבר קראנו 3 פרשיות על המשכן, תרומה ותצווה ותיסה, התורה מספרת עוד 2 פרשיות על המשכן, 5 פרשיות בעניין אחד. אין שום עניין בתורה שזוכה לכזאת עריכות, 5 פרשיות רצופות, חצי ספר שמות, הולך על נושא המשכן. ובפרשה הראשונה, התורה מספרת על הקמת המשכן, איסוף התרומות, לא היה מאיפה לבנות, לא הייתה קופת הציבור, לא היה מלך שהיה לו כסף. היה רק את האנשים, כל אחד נתן מה שהיה לו, רץ ונתן מה שהיה לו, ומזה בנו את המשכן. והפרשה הבאה, פרשת פקודי, הפרשה האחרונה, מספרת על הסיכומים שאחרי גמר העבודות, סיימו את הקמת המשכן, משה רבינו בלי להתבייש, מגיש דוח הכנסות והוצאות, בלי לומר, אני משה רבינו, בי יחשדו, לא, משה רבינו מגיש דוח מסודר, כמה כסף נכנס, כמה נחושת נכנסה, הוא מפרט מה הוא עשה עם כל דבר, מה הוא עשה עם הכסף, מה הוא עשה עם הנחושת, ואחר כך, האומנים מביאים לו את כל החלקים שהוא יעמיד את המשכן, והפרשה מסתיימת בסוף הנפלא שכבוד השם שורה על הבית, אור השכינה שורה על המשכן. איזה נפלא, איזה סיום נפלא לספר הגאולה, לספר שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא שורה כאן על בית בעולם הזה. השראת השכינה. כשקוראים את התורה רואים 5 פרשיות על עניין אחד, אפשר לחשוב שבטח הרבה זמן עבדו על המשכן, בטח עבדו עליו שנים, אם התורה מקדישה לזה כל כך הרבה זמן. את המשכן בנו 2 חודשים. תוך 2 חודשים הרכיבו כל הסיפור הזה שהתורה מקדישה לו כזאת אריכות, זה היה בסך הכל 2 חודשים. משה רבינו ירד מהר למחרת יום הכיפורים, נתן את ההוראות על הקמת המשכן, התחילו לאסוף את הכסף, תוך 2 יומים היה את כל הכסף, התחילו לבנות בחנוכה, זה עוד לא היה חנוכה, אבל בהשגחה פרטית, בכ"ה בכסלו, סיימו את הבית, הוא כבר היה מוכן, היו יכולים לעשות חנוכת הבית. בכ"ה בכסלו. בא הקדוש ברוך הוא עם בקשה מעניינת ואומר למשה, אני רוצה לעשות את חנוכת הבית בתאריך יפה. הנה אנחנו אוהבים סמלים, גם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את חנוכת הבית לעשות בחודש מסוגל, לא עכשיו, אני מחכה לתאריך יפה. מתי זה תאריך יפה? חודש ניסן. חודש ניסן קשור עם יצחק אבינו, יצחק אבינו נולד בליל הסדר, כן, המלאכים באו בליל הסדר, שרה ילדה שנה אחרי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה חודש ניסן. אז חיכו עם חנוכת הבית מכ"ה בכסלו עד ראש חודש בניסן, אז חנכו את הבית. אז כל הסיפור הזה של הרכבת המשכן ערך בסך הכל 2 חודשים. ובכל זאת התורה מקדישה לזה כזאת אריכות גדולה. פרשת פקודי התורה מספרת על הקמת, על איך שמשה מעמיד את הבית. לפני שניגש לעניין שרצינו להגיע אליו, אני רוצה לומר כמה מילים באמת על האריכות. זו שאלה שכל אחד שואל אותה. איך ייתכן? אנחנו שומעים את הפרשה הזאת, מי ששמע בשני וחמישי את הקורא, ביום, היום בבוקר את הקורא, מי ששמע במנחה בשבת, נשמע אותה בשבת עוד פעם. הכפילות, התורה חוזרת שוב ושוב על סיפור המשכן. התורה מקדישה למשכן חמש פרשיות. בואו רגע נחשוב, לסבר את האוזן. כמה התורה הקדישה למתן תורה? מתן תורה, האירוע ששינה את העולם, האירוע הכי היסטורי, הכי גדול בהיסטוריה. חצי פרשה. חצי פרשה הולכת על יתרו. סוף הפרשה כבר עוסקת בעניינים אחרים. חצי מפרשת יתרו, שהיא מהפרשיות הקצרות בתורה, חצי מהפרשה הזו הולך על מתן תורה. כמה תורה הקדישה לירידת מצרים, סבל מצרים, 10 המכות והגאולה ממצרים. סיפור שהיה 210 שנים. כמה התורה מקדישה לזה? 2.5 פרשיות. 3 פרשיות. חיי אברהם אבינו, 175 שנה. התורה מקדישה לו 2 פרשיות, ליעקב, ליצחק, אותו דבר, בערך 2 פרשיות. כשהיא מגיעה למשכן, היא מקדישה לסיפור הזה 5 פרשיות, והיא חוזרת על עצמה. עוד פעם, 2 פרשיות, מה הקדוש ברוך הוא מצווה למשה. עוד 2 פרשיות, איך משה עושה את הבית בפועל. כמעט שאין שום חידוש בפרשות שלנו על מה שכבר למדנו. כל אחד שיושב בבית כנסת מכיר את התחושה הזאת, אתה שומע את פרשת ויקל בפקודי, ונדמה לך ששבוע שעבר שמענו את אותו דבר. עוד פעם, ואת קרשה ואת עדנה ואת קרסה ואת ואת, וכבר שמענו את זה שבוע שעבר ולפני שבועיים, לפני 3 שבועות, ואם קוראים את ויקל פקודי בנפרד הזה, עוד פעם חוזר על עצמו. הכל אותו דבר. 5 פרשיות, 2 פרשיות, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, 2 פרשיות, איך הם עשו בפועל. בשביל מה החזרה הזאת? עד היכן הדברים מגיעים, רש"י בתחילת פרשת ויקל אומר, בתחילת הפרשה, כל אחד יכול לראות את זה, באחד הפסוקים הראשונים הוא אומר, אני לא אחזור על כל הפירוש של הכלים, אל תצפה שאני אחזור עוד פעם, כבר כתבתי את זה בתרומת תצווה, שם הסברתי מה זה הארון, מה זה המזבח, מה זה המנורה. אז רש"י לא רואה צורך להאריך, אבל התורה, שהיא תמיד כותבת תגים, קוצים, מדייקת בכל מילה, היא חוזרת וחוזרת 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 ולא נפרדת מהנושא הזה. איך אפשר להבין את זה? סיפור יפה. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה. סיפור לא שגרתי, שצריך להבין אותו, אבל הסיפור כסיפור הוא מאוד יפה. משה רבינו עולה לקבל את התורה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, כך מספרת התורה, הגמרא, סליחה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב ומחדד את התגים מעל אותיות הספר התורה. כביכול, ככה הציור. הקדוש ברוך הוא יושב עם ספר תורה או עם הלוחות, הוא מחדד את התגים, את הקוצים מעל האותיות. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, הוא לא, אז הוא ראה את הבבואה, הוא ראה. אל תצפה שאני אענה לך על זה, אבל הוא ראה את הבבואה. כנראה שהוא ראה איזשהו דמות. כל פנים, ככה הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל מי אתה מחדד את התגים מעל האותיות? עוד לא למדו את האותיות, שאתה מחדד את התגים מעל האותיות. בשביל מי אתה מתאמץ כביכול? עוד לא נתת את התורה, עוד לא התחילו ללמוד אותה. ואתה עוסק בפינץ, למעלה, בתגים שעל האותיות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בעוד כמה דורות יבוא יהודי בשם עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא בן גרים, ויחדש טילי טילים של הלכות על כל אות בספר תורה. בכל אות הוא ימצא טילי טילים של חידושים ורמזים, מה? על כל תג ותג, ובשבילו אני יושב ומחדד את התגים. בשביל עקיבא בן יוסף. משה רבנו קיבל חלישות הדעת, הוא קיבל רק את התורה, רבי עקיבא יקבל את התגים שעל האותיות. אז הוא אומר לריבונו של עולם, תראה לי את אותו עקיבא בן יוסף, מי הוא? אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את הישיבה של רבי עקיבא, 1,000 שנים אחרי, 1,500 שנים אחרי, והוא רואה את רבי עקיבא יושב בראש השורה ומלמד הלכות, והגמרא אומרת, משה לא הבין מה הוא מלמד. הוא לימד כאלה דיוקים וכאלה דקדוקים שמשה לא הבין. עד שהוא שמע את אחד התלמידים שואל שאלה, ורבי עקיבא אומר לתלמיד, עצור, הלכה למשה מסיני. אל דבר, זה הלכה למשה מסיני וככה. שמע את זה משה ונרגע. סוף סוף התורה מתחילה ממנו. יש לו את הזכות של נתינת התורה. אוקיי, זאת אומרת שעל כל תג בתורה אפשר לדקדק טילי טילים של הלכות. וכאן בפרשת המשכן התורה מעריכה ומעריכה ומעריכה. מה היא רוצה עם זה? וזו שאלה בפשט, ורש"י לא מתייחס אליה. איך ייתכן שרש"י הפשטן לא מתייחס אליה? אומר הרבי יסוד נפלא. כשרש"י לא מתייחס למשהו, לשאלה כל כך פשוטה, כנראה שהוא כבר לימד אותה. והוא מניח בפני הלומד אתגר. תנסה להבין איך לתרץ אותה על סמך משהו שכבר לימדתי. כאן הקורא אמור להפעיל את הראש, להיזכר במשהו שהוא למד ברש"י בעבר, ולענות את התשובה. רשי כבר ענה על השאלה הזאת בפרשת חיי שרה. כשאליעזר הולך לקדש את רבקה, אז התורה חוזרת פעמיים על כל הסיפור. הוא הולך לחרן עם כל הניסים שקוראים לו, קפיצת הדרך, הוא מגיע הביתה לבית בתואל ומספר את הסיפור, ושוב התורה חוזרת. היום יצאתי והיום באתי והיה לי נס והגעתי אל הבאר וראיתי את רבקה ועשיתי תנאי. מה פתאום התורה חוזרת פעמיים באותה פרשה? אומר רשי, יפה שיחתן של עבדי אבות. התורה אוהבת את הסיפור הזה. התורה מחבבת את הסיפור הזה. וכשהתורה אוהבת את הסיפור, היא חוזרת עליו פעמיים. דרך דוגמה, כל אחד מכיר את זה. אם יש פה הורים צעירים, כשנולד הילד הראשון, מדברים על זה כל הזמן. כשקורה משהו שאתה מאוד אוהב, שאתה מאוד מחבב, אתה לא מפסיק לדבר עליו. כביכול, כך זה גם אצל התורה. כשהתורה אוהבת נושא מסוים, היא מדברת עליו. והיא חוזרת עליו אפילו פעמיים. היא תוכנת אותו היטב. וכך סיפור המשכן, אומר הרבי, זה הסיפור הכי חביב בעיני הקדוש ברוך הוא מכל הסיפורים בתורה. ולכן התורה מדברת עליו וחוזרת עליו ושוב פעם ושוב פעם, אפילו את אותם מילים. כביכול, כביכול, התורה לא יכולה להיפרד מהנושא הזה. מה כל כך חביב במשכן, יותר ממתן תורה, יותר מציאת מצרים, יותר מאברהם אבינו ויעקב אבינו? התרומות של בני ישראל, ההתנדבות של בני ישראל. זה היה רגע נדיר בחיי בני ישראל שלא היה כמו. רגע שהם רצו לתת. ביקשו מהם לתת, והם לא חיכו שיבואו לבקש מהם. הם רצו ונתנו עד כדי כך שמשה רבנו היה צריך להעביר קול במחנה, חבר'ה, יש מספיק תרומות, אל תתנו יותר. מישהו שמע פעם על מגבית כזאת? שהגבאי דפק ואמר, אל תביאו יותר. הבנק מלא, אין לי מה לעשות עם הכסף, יש הצפה. בבית חב"ד. באיזה בית חב"ד? אנחנו מאחלים לבתי חב"ד שזה יהיה כך. אתה יודע מה? השליח בתאילנד, הרב קנטור, סיפר שאחרי שהיה רעש האדמה באחד מרעשי האדמה בתאילנד, הוא נקרא יום אחד למנהל הבנק, שמעתי את זה ממנו, לפני, סיפור שהיה לפני שנתיים. מנהל הבנק קורא לו בהיסטריה, תבוא אליי, תבוא. הוא אזרח אמריקאי, הם לכתחילה מתייחסים אליו בחשדנות. עצרנו לך את החשבון. מה קרה? הוא אומר, כי הייתה לך הזרמה מסיבית של כסף לחשבון, בצורה חריגה, בצורה חשודה, שהחלטנו לסגור את החשבון, אולי זה הלבנת הון. הוא אומר, אליי, מי מזכה אותי בכסף ולא ידיעתי? מה מתברר? יש שלוחים בכל העולם שאנשים תורמים להם לאתרים שלהם כסף. כולם הפנו את התרומות שלהם לבית חב"ד תאילנד. כי זה היה אחרי הרעש וידעו שבית חב"ד מסייע לנזקקים. אז פשוט בלא ידיעתו. העבירו אנשים, עשו עליו הסבה אוטומטית. כל כסף שנכנס לחשבון של בתי חב"ד, הוא סב אוטומטית לטובת בית חב"ד תאילנד. על כל פנים, משה רבינו מוציא קול במחנה, תפסיקו לתת. ואנשים באו בבוקר בבוקר, התורה אומרת פעמיים בבוקר, אומרים המפרשים, הם לא באו בערב, הם באו בבוקר. מה ההבדל בין אדם שבא בבוקר לאדם שבא בערב? אם אתה מתקשר לבקש מיהודי גמח, נקות היי כללה בידך, אם הוא אומר לך, דבר איתי בבוקר, תדע שהוא מחכה לטלפון שלך. אם הוא אומר, תתקשר אליי בערב, זה אומר שהוא מקווה שתהיה עייף ולא תתקשר אליו. שתכבר תשכח. זאת אומרת, זה הסדר, אומרת התורה, אומר רק לי יקר, בבוקר בבוקר הם באו ונתנו, זה איכות הנתינה, גם כמות הנתינה. הם נתנו זהב וכסף, הם יכלו לתת נחושת. יכלו להסתפק במועט. הם נתנו אבל את הכי הרבה והכי טוב. יש סיפור יפה בגמרא על שבנה. יש פסוק בשיר השירים, פסוק מפורסם. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אדם ייתן את כל הון ביתו באהבה, נבוז לו. מישהו שמע פעם על דבר כזה? שאדם תורם את כל מה שיש לו, ובזים לו, מזלזלים בו. איך זה ייתכן? זה דבר והיפוכו. אדם נותן את כל הון ביתו. אז אומרת הגמרא, כמו שבנה. מה היה עם שבנה? שבנה היה אח של הלל הזקן. וכמו שהלל היה עני, ככה שבנה היה עשיר. הלל היה עני מופלג ושבנה היה עשיר מופלג. אבל כשהלל היה עני, שבנה לא עזר לו. בטלן, שילך לעבוד, מה אני צריך לפרנס אותו? ויום אחד הלל התמנה לנשיא הסנהדרין. ואז שבנה נזכר, אחות לנו בבית המלך, זה אח שלי, אח שלי נהיה נשיא הסנהדרין. אז הוא כמו סויכר, הולך להלל ואומר לו, אני רוצה לחתום איתך דיל. כל הזכויות, אני אפרנס אותך, אני אחזיק אותך, וכל הזכויות הרוחניות שיש לך, נתחלק בהם חצי חצי, יהיה לי חצי בגן עדן שלך. יצא בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. צריך לדעת לתת, זה לא חוכמה לתת. החוכמה היא לבוא מעצמך, לרוץ ולתת. בדרך כלל, כשיש מקבית, רוצים להקים בית כנסת, להקים מקווה. אז מה כל אדם אומר? נראה איך יתפתח, איך יתקדם. מה, אני אתן את $1,000 הראשונים, זה ילך, יישאר בעמותה. אני אחכה, אם יקימו שלד, יקימו יסודות, יצטרכו טיח, יצטרכו כיסאות, יצטרכו שולחנות, אני אצטרף, אני אתן. אף אחד לא בא בבוקר, אף אחד לא בא להיות הראשון, להניח את אבן הפינה. וכאן אצל בני ישראל הם לא עשו את החשבונות. הם באו הראשונים, הם נתנו את זה בבוקר בבוקר, בלי להתחמק, בלי לפחד, נתנו כל מה שצריך. הסיפור הזה, הנתינה הזאת, ההתנדבות הזאת, אומר הרבי, זה יותר גדול ממתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה ונתן. כאן הם באו מעצמם ונתנו את כל מה שיש להם. במילא, לכן התורה כל כך מעריכה בסיפור הזה. אחרי ההקדמה הזאת, נחזור לעיקר השיעור שלנו, לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר, הגובה של משה רבינו. פרשת פקודי מספרת סיפור מאוד מוזר. סיימו לבנות, בנו את כל החלקים, ואנחנו מצפים שיעמידו את המשכן. ואז קורה דבר מאוד מוזר. התורה מאוד מאוד מעריכה בזה, נקרא את זה בפנים. האומנים לקחו את כל החלקים, כמו שהם מפורקים את השולחן, את הכיסא, את השולחן, את המנורה, את המזבח, את הקרשים, את היריות, והביאו את זה מפורק למשה רבינו. מה אתם מביאים לו את זה מפורק? תבנו את זה. התפקיד שלכם זה להקים את הבית. למה הדבר דומה? לאדם שיזמין אוטו. בראשון לראשון הוא צריך ללכת לקבל אוטו חדש בנמל אשדוד. הוא יבוא לנמל אשדוד מבסוט, בראשון לראשון בבוקר, הוא יראה מוכן לו על משטח, הגה, דלת, מסודר, כמו שהיה, אנחנו חווים את זה עכשיו, שהגיעה האונייה, קרין אי של הטרור, צהל עשה את תצוגת אמלח שמצאו שם. זה, מה הם מביאים לו את החלקים מפורקים? שיביאו לו את המשכן, שיעמידו את המשכן מוכן. אומר המדרש, התחוללה שם דרמה. הם לא הצליחו להקים את המשכן. הם הצליחו לעשות הכל, לבנות את כל החלקים, אבל לא הצליחו להעמיד את הבית. הייתה להם איזושהי תקלה. מה הייתה הבעיה? איך שרשי מציג את הבעיה, הקרשים היו מאוד כבדים. הם היו בגובה 5 מטר, וקרשי עץ מלא, בגובה 5 מטר, ואנשים לא הצליחו להעמיד אותם. הם היו נמוכים, בוא נאמר 2 מטר, כמה גובה של אדם ממוצע? 1.80 מטר, 2 מטר, והם לא הצליחו להעמיד קרשים כל כך גבוהים. יש אומרים שהבעיה הייתה בעיית שיווי משקל. הקרשים היו 5 מטר על 0.5 מטר. זה על 3/4 מטר, עמה וחצי נדמה לי רוחב הקרש, 3/4 מטר. אז זה גם כן, כשהקרש הוא כל כך גבוה, אם אתה לא מחזיק אותו גבוה, הוא ייפול, אין לו שיווי משקל. הרבי מוסיף בזה, אולי זה מה שמפריע לך, הרבי מוסיף נקודה מאוד מעניינת, שמסבירה את זה, כי אחרת כל אדם רוצה לשאול, בנו את מגדל בבל, הם תכננו להגיע עד השמיים, התגברו על בעיות גובה יותר גדולות מאלו. הרבי אומר שבמשכן היה דין, שכל דבר היה צריך לעשות אדם אחד. כל מלאכה הייתה צריכה להיעשות על ידי אדם אחד בלבד. איש איש ממלאכתו אשר הם העושים, ככה כתוב. אדם אחד לא היה יכול להעמיד כזה קרש גבוה. הקרש היה מאוד גבוה, אנשים היו נמוכים, הם לא הצליחו להעמיד את הקרשים. הוא מספר המדרש שהתחיל צעקות במחנה. משה רבינו לקח מאיתנו כסף. לקח מאיתנו את כל מה שיש לנו, שנורר מאיתנו, ובסוף כלום, אי אפשר להקים את הבית. אנחנו נשארים עם האיברים מפורקים, עם החלקים מפורקים. בזעם, הם לקחו את כל החלקים והביאו אותם למשה. מה עשית לנו? מה אתה רוצה מאיתנו? בשביל מה גזלת את כספנו? אי אפשר להעמיד את הבית הזה, זה לא פרקטי. אתה דורש מאיתנו שאדם אחד יעמיד את החלקים. ואז הגיע משה, המושיע, בגובה 5 מטר, הרים את הקרשים, כמו גוליבר, הכל הסתדר, פרס עליהם את היריות, עשה את זה לבד, והבית הוא קם על תילו. כך אומר המדרש. משה רבינו היה בגובה 5 מטר, גובה לא נורמלי, האדם היחיד בעם ישראל, ורק הוא היה יכול להתגבר על הבעיה הזו של העמדת הקרשים. מעניין, סתם בשביל הפיקנטריה, יש עוד גמרה, חוץ מהגמרה הזאת שקראנו במסכת נדרים, שמופיעה גם במסכת שבת, יש גמרה מעניינת במסכת ברכות דף נון דלת, שאומרת שעוד פעם אחת משה רבינו השתמש בגובה שלו. כשהם נכנסו לארץ ישראל, אז עברו בארץ האמורי, מחכה להם שם הפתעה. אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן, הגמרא אומרת שהוא היה, זה רש"י מביא את זה בפרשת לך לך, הוא היה האיש שחי הכי הרבה שנים בהיסטוריה. הוא היה עוד מלפני המבול, ועוד מה? יותר ממתושלח. כן, יותר, כמובן זה לא כתוב בתורה, אתה מציין נכון, כי זה מה שכתוב בתורה, אבל הוא חי יותר ממנו, כי הוא כתוב שהוא היה בתקופה שלפני המבול, בתקופה של הנפילים, אז כולם היו אנשים ענקיים באלף שנים הראשונות של העולם. האלף שנים הראשונות זה מספירת החסד האלוקית, כך מוסבר בקבלה. הכל היה בגדול, הכל היה בשפע, הכל היה ברחבות. אנשים היו ענקיים. הוא נתפס, הוא היה כל כך גדול, שהוא נתפס על התיבה של נוח, הוא עמד מעל המים, וככה הוא שרד את המבול. בפרשת לך לך כתוב, היבוא הפליט. בא אדם ומספר לאברהם ששבו את לוט, האחיין שלו. מי הוא הפליט? מביא רשי את המדרש, זה אוג. הפליט, מאיפה הוא נפלט? מהמבול. והוא ממשיך וחי את החיים של אברהם, ואת החיים של יצחק, ואת החיים של יעקב, ואת 200 השנים במצרים, עד סוף ה-40 שנה של הכניסה לארץ, של החיים במדבר. ואז מספר עכשיו, אז הוא היה איש שהאריך הכי הרבה ימים. הוא גם היה איש הכי גבוה בהיסטוריה. הגמרא אומרת שמה, שמשה רבינו שהיה בגובה 10... רגע, זהו, בוא, אני לא יודע, נעשה חשבון.
היה לו עין אחת.
כן? זה לא ידעתי, שהייתה לו עין אחת? אוקיי. בלעם שתום עין. אולי גם לא, אני יודע. עוד רגע תראה כמה, תראה איזה כוחות היו לו. הוא, המדרש אומר שהוא הרים הר, הר. הוא הרים הר והתכוון לזרוק אותו על עם ישראל. אבל נעשה נס ותולעים חוררו את ההר והר נפל לו על הראש. למעשה הגמרא אומרת שמשה רבינו שהיה בגובה, כמו שאמרנו, 5 מטר, קפץ 5 מטר, עוד 5 מטר, והגיע לו לקרסול. והחזיק גרזן והגיע לו לקרסול. בואו נחשוב. כן. אז בואו נחשוב, אם הקרסול שלו היה בגובה של 10 או 15 מטר, כמה בדרך כלל הקרסול ביחס לגוף? בואו נאמר שהגוף הוא פי 30 מהקרסול. נו, אז כמה הוא היה? 300, 400? הוא היה יותר גבוה מעזריאלי, בקיצור. לא נתפס. לכן, אז בפשטות, אם נלמד הגמרות בפשטות, גם את הגמרה של אז משה 5 מטר והוא 300 מטר, לא יודע, דור מהנפילים, מדרשים מעניינים, במילא אומרת, אומר המדרש הזה, הם לא הצליחו לבנות את הבית, כי הקרשים היו גבוהים והם מסכנים כולם נמוכים, רק אדם אחד, יש גוליבר אחד בארץ, משה רבינו, הוא מקים בפשטות את הקרשים, מעמיד אותם, פורס עליהם את היריות והכל מסתדר. ככה המדרש אומר. האם זה כפשוטו? האם זה לא כפשוטו? למה הוא צריך גובה כזה? אז בואו נראה קודם כל את המדרש שמספר את זה, ואחרי זה נראה מי חולק על המדרש. מובאה 3. אולי נקרא קודם את מובאה 2. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, זה פרשת פקודי, אמצע פרשת פקודי. ותחל כל העבודה, הסתיימה העבודה, אנחנו מצפים לתרועת החצוצרות, לחנוכת הבית, להיכנס? לא. התורה אומרת דבר מאוד תמוע. ויביאו את המשכן אל משה. מה הם מביאים לו את המשכן? המשכן זה משהו נייד? את המשכן צריך להעמיד, לא להביא. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו, זה ארוך. פרק שלם בתורה שהתורה מפרטת איך מביאים לו הכל. מה אתם מביאים לו? ביקשו ממכם להקים, לא ביקשו ממכם להביא. אומר המדרש, כיוון שגמרו מלאכת המשכן, מובאה 3, זה תנחומה. היו יושבים ומצפים, ממתי תבוא שכינה ותשרה בו? הלכו אצל חכמי לב, אלה שהקימו את הבית. מה אתם יושבים? תעמידו את המשכן ותשרה שכינה בנותינו. בשביל מה השקענו כל כך הרבה כסף? היו מבקשים להעמידו ולא היו יכולים. וכשהם חושבים להעמידו, הוא נופל. הקרשים היו כבדים וגבוהים. הלכו אצל בצלל ועוליה ואמרו בואו ועמידו המשכן שאתם עשיתם. שמא על ידכם ראוי לעמוד. התחילו להעמיד ולא יכלו. התחילו מסיחים ומרננים ואומרים, ראו מה עשה לנו בן אמרם, הוציא את ממוננו במשכן הזה, הכניס אותנו לכל התורך הזה, ואמר כי הקדוש ברוך הוא יורד מן העליונים, ובסוף כלום, לא יורד ולא מן העליונים, והכל עומד ומונח על הרצפה, ואי אפשר כאבן שאין לה הופכין. לקחו את כל הבית, ברוגז, והביאו אותו למשה רבינו. כך, תראה מה עשית לנו. אומר הנחלת יעקב, אחד מפרשי רשי, משה היה גבוה 10 אמות כגובה הקרשים, לפיכך היה לו כוח להקימו. איזה יופי. זה באמת כפשוטו. אומר הרבי, שזה מדרש, ברור שיש דעה כזאת. אבל על פי פשט אומר הרבי, לא צריך להגיד שזה נכון. לא צריך להגיד שמשה היה כל כך גבוה. קודם כל, בוא נקרא מה רשי כותב. רשי אומר, המפרש, הפשטן, המרכזי, שגם משה לא היה יכול להקים אותו. נקרא את רשי. מובא 4, רשי על המקום. ויביאו את המשכן אל משה, שלא היו יכולים להקימו מחמת כובד הקרשים. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? הוא גם לא הצליח. אמר הקדוש ברוך הוא, עסוק אתה בידך, והוא נזקף וקם מאליו. ורשי קרא נס. גם משה רבינו לא יכול להקים אותו. כי רשי סובר שמשה לא באמת היה בכזה גובה. זה אומנם מדרש, אבל בפשט לא צריך להגיד ככה. למה רשי חולק על זה? אומר הרבי, קודם כל, כי זה לא כתוב באף מקום. רשי שהוא פשטן, אז הוא נצמד לפשט, מה שכתוב כתוב, מה שלא כתוב לא כתוב. ועוד מביא הרבי ראיה נפלאה. ראיה פשוטה של ילד בן 5 בחיידר, שהרבי אומר כל כך פשוט שכנראה משה לא היה כל כך גבוה. בפתח, בתחילת ספר שמות, יש סיפור. הסיפור עם בנות יתרו. יתרו היה כהן לעבודה זרה. וכולם מאוד כיבדו אותו שם במדיין. הוא היה רב הראשי במדיין. יום אחד נהיו לו מחשבות כפירה, אפיקורסיות, והוא עזב את כל העבודת אלילים, ניסה עוד עבודת אלילים, עוד עבודת אלילים, הוא האיש הראשון שחיפש את עצמו, ולא מצא, ולא סיפק אותו כל עבודה זרה שבעולם, עזב את העבודה זרה. אנשים מאוד כעסו, הרב שלהם בוגד בהם, פיתרו אותו מהעבודה ונידו אותו. הבנות שלו היו צריכות לשאוב מים, הסדר היה שכל יום יוצאים החוצה הבנות להביא מים, הביתה עליהם הקדים. לא נתנו להם, כל יום הם התקוטטו עם הרועים שיתנו להם לשתות. יום אחד הבנות חוזרות הביתה מוקדם. מה מיהרתם לחזור? שואל יתרו. הם אומרות, אבא, אל תשאל מה היה. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. הגיע איש מצרי עם תווי פנים מזרח תיכוניות, והציל אותנו. הוא הגיע לבאר, המים עלו לקראתו, הרועים ראו איך שהוא איש מכובד, נתנו לו לקחת מים, והוא נתן לנו. אומר יתרו, איזה נפלא, לי יש שבע בנות, פה מגיע כזה איש צדיק, קראנה לו ויוכל לחם, נעשה שידוך. הוא באמת התחתן עם ציפורה, עם הבת הגדולה. אומר הרבי, אם משה רבינו איש כזה גבוה, מה הם צריכות לומר? איש מצרי, מה זה איש מצרי? יש 80 מיליון מצרים. הם היו צריכות לומר, גוליבר הגיח מהיער, ועשה כאלה תנועות שכל הרועים ברחו. זה מה שהם היו צריכות לומר, מה זה איש מצרי? הם רוצות לזהות אותו? שיתנו, זיהו איש, אי אפשר להתווכח איתו. אומר הרבי, בפשט, כנראה שלמשה לא היה שום דבר חריג. היו לו פנים מצריות, תווי פנים מזרח תיכוניים, כמו כל אדם שנולד במצרים. אולי היה לו אף יהודי, זה הכל. אבל לא, לא יותר מזה. איש מצרי צילנו מיד הרועים, לכן רשי אומר בפשט, אני אומר רשי הולך בפשט, אני לא מחויב למדרש. בפשט אין לי שום ראיה שמשה היה כל כך גבוה. ומילא אומר רשי, איך הקימו את המשכן? זה היה נס. משה החזיק את הקרשים וקרא נס והמשכן הוקם מאליו. איפה היה דבר כזה? כך היה גם כשהעמידו את המנורה, כשהקימו את המנורה. משה לא הצליח לעשות את המנורה. היו צריכים לקחת חתיכת עץ אחת, חתיכת זהב אחת, חתיכת גוש זהב אחד, וממנו לעשות את המנורה. משה לא הצליח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תזרוק את הזהב לתוך האש, והמנורה יצאה מאליה. אותו דבר היה עם המשכן. משה עשה כאילו הוא מעמיד את הקרשים, אבל הם עוד רגע היו נופלים. ואז קרה נס, והמשכן הוקם מאליו. אז גם משה לא היה יכול להעמיד את הקרשים, כי גם הוא לא היה בגובה כל כך גדול. גם הוא לא היה יכול לפתור את הבעיה הפיזית הזאת. אז אם כן נסכם את מה שאמרנו, המדרשים אומרים, זה מובא בגמרא, שמשה היה מאוד גבוה, ולכן הוא זה שהקים את הבית. רשי לא מביא את הפרשנות הזאת. אדרבה, הוא מביא פרשנות הפוכה, שזה היה נס. כי בפשט אין לנו ראיה שמשה היה כל כך גבוה. באמת, יפה מאוד, באמת, נכון, יש... חס וחלילה, לא הכל בלוף, 70 פנים לתורה, באמת, אתה צודק, טוב שהזכרת לי את זה, יש מפרשים שאומרים שאוג היה כפול מגובה אדם ממוצע. בוא נאמר, הוא היה 2.5 מטר, או 3 מטר. הוא היה כפול מגובה אדם ממוצע. 4 מטר, אוקיי, בסדר. הוא היה באמת איש מאוד גבוה, אבל כפול מגובה אדם ממוצע. זה באמת תלוי, שני הדברים תלויים אחד בשני. יש בספר עקדת יצחק של רבי יצחק הרמה, הפרשן הספרדי המפורסם מתקופת גלות ספרד, שאומר שזה לא כפשוטו. אז למה משה מתואר בגובה 10 אמות? הוא אומר כי 10 מתאר שלמות. כשרוצים לתאר אדם שלם, אומרים שיש בו 10. יש בו 10 אמות, יש בו 10 תכונות נפשיות, הרי הנפש בנויה מ10 כוחות. הוא אומר, זה, התואר 10 הוא תואר של שלמות. בעשרה מאמרות נברא העולם, זה סמל, זה אלגוריה, זה משל לשלמות, זה לא באמת כפשוטו. נחזור לענייננו, יפה, אז סיכמנו את העניין, אם כן, יש פה שתי דעות, רשי אומר שהוא לא היה כל כך גבוה, מדרש אומר שהוא כן היה גבוה, אבל פה אנחנו צריכים להבין, אם כן, א', מה מסמן הנושא של הגובה? יותר בפנימיות העניינים, אתה לא רוצה להסתפק בפשט, מה התורה רוצה להגיד עם העניין הזה שמשה היה גבוה? הרי יש איזה פירוש פנימי, אנחנו בסוד הפרשה, רוצים להבין קצת יותר לעומק. הרבי אומר רעיון נפלא. בשיחה אחרת, לא בשיחה הזאת שעוסקת בזה, הרבי אומר נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא מרכזית מאוד במשנת החסידות. כשאנחנו אומרים על צדיק גבוה, אנחנו מתכוונים שהראש שלו נמצא למעלה, שהראש שלו לא נמצא כאן. הרגליים שלו אולי כאן, אבל הראש שלו נמצא למעלה. כשבני ישראל הביאו את המשכן אל משה, הם רצו מישהו שיביא את הקדוש ברוך הוא אל המשכן. הם רצו מישהו שיביא קדושה אל המשכן. מישהו שיחבר אותם עם השמיים. אז הם חיפשו מישהו גבוה. איך כתוב על משה רבינו? איש האלוקים, חציו ומעלה איש, חציו ומטה האלוקים. זה התפקיד של צדיק, זה התפקיד של משה רבינו. צדיק מרים את האדם טפח מעל הרצפה. צדיק מרים את האדם קצת יותר גבוה. ולכן הם הביאו את המשכן למשה. הם לא היו צריכים את הרגליים הגדולות שלו. הם היו צריכים את הראש הגבוה שלו, את הראש שמחובר לשכינה, שיביא את השכינה כאן למטה. אני אספר סיפור. יהודי בא פעם לצדיק ואומר לו, זה סיפור דווקא לא חבדי, סיפור מאחד מאדמו"רי פולין, ואומר לו, רבי, יש לי, אני חולה במחלה, הוא מספר על עצמו שהוא חולה במחלה קשה, והוא רוצה ברכה. הוא רוצה שהרבי יסייע לו. אומר לו הרבי, סל העיר אני פולי, ושם יש רופא גדול, פרופסור, והוא יעזור לך. ליהודי לא היה כסף, הוא גם היה חלש מאוד מכל המחלה, אבל הוא לא התעצל, הוא לקח סוס ועגלה, שם נמצאת הרפואה שלו. אדם עושה הכל בשביל רפואה. הלווה כסף מאנשים, פרוטות אחרונות, נסע עד אניפולי, מגיע לאניפולי, דופק בדלת שלה, בדלת היהודית הראשונה שהוא רואה ושואל, איפה גר הרופא, איפה גר הפרופסור? אין כאן פרופסור, אומרים לו, זו עיירה קטנה, אין כאן פרופסור. הוא הולך לבית הבא, אולי הטיפוס הזה הוא חדש כאן, איפה גר הרופא? אין כאן רופא. הוא הולך הלאה מיואש, הרבי שלח אותו לכאן, הוא עשה את כל הדרך, אוקיי, לא הרופא, איפה גר החובש? אין כאן חובש. איפה גר אח, סטודנט לרפואה? אין כאן, אנחנו עיירה קטנה, כשיש משהו הולכים לעיר הגדולה. שבור ורצוץ הוא חוזר חזרה אל הרבי, הוא אומר, רבי, אין שם כלום, לא רופא, לא פרופסור, לא דוקטור, אין שום דבר שם. אומר לו, רבי, אני לא מבין, אז כשיהודי אניפולי צריכים רופא, מה הם עושים? אומר היהודי, אני לא יודע, הם מתפללים לקדוש ברוך. צחק הרבי, אמר לו, תתפלל לקדוש ברוך הוא, זה הרופא של אניפולי, הקדוש ברוך הוא. תתפלל והשם יעזור לך. זה התפקיד של רבי, זה התפקיד של צדיק. אנחנו, כל החסידות מבוססת על הקשר עם צדיק. מה צריכים צדיק? מה אנחנו לא טובים? אנחנו צריכים מישהו שיחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, מישהו שירים אותנו טפח מעל הרצפה. אנחנו יכולים, איזה משכן אנחנו יכולים לבנות? לבנות קרשים, לבנות, לתפור יריות, לבנות מנורה ומזבח, אבל אנחנו צריכים את הקדושה שתשרה שם. קדושה זה רק צדיק יכול להביא. להביא את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו זה רק צדיק יכול. כל אחד בחיים צריך לפעמים סייעתא דשמיא. אדם פותח עסק חדש, הוא צריך ברכה, הוא רוצה סיוע מלמעלה. אדם מתחיל לימודים, מתחיל איזשהו מקצוע, מתחיל מינוי חדש. אדם צריך רפואה חלילה. אתה צריך סיוע מלמעלה, אתה לא יכול להסתפק בתנאים הגשמיים שיצרת. איך אבל תפנה לקדוש ברוך הוא? אתה כל כך קטן, הוא כל כך גדול. אתה הולך לצדיק. צדיק הוא הממוצע, הוא המתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הראש שלו נמצא למעלה, התפילות שלו נשמעות. כך היה עם משה רבינו, היה מתן תורה, הקדוש ברוך הוא דיבר, בני ישראל לא יכלו לשמוע אותו, הוא כל כך גדול, אנחנו, הנשמות יצאו, הנשמות פרחו מהגוף. אז מה עשו? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ומשה אמר לעם ישראל. ככה בנוי הקשר עם עם ישראל, שיש באמצע צדיק שהוא המבסט של הקדושה, של השכינה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכשיהודי צריך ברכה, כשיהודי צריך סייעתא דשמיא, כשהוא צריך חיזוק, אז הוא הולך לצדיק, והצדיק עושה את החיבור הזה, מייצג אותו אצל הקדוש ברוך הוא, ומייצג את הקדוש ברוך הוא אצלנו. וזו הסיבה שהם הלכו למשה עם המשכן, כדי שיביא את הקדוש ברוך הוא אל האוהל, שיביא את השכינה שתשרה כאן. יש סיפור מאוד מאוד מרשים שראיתי אותו במקור שלו. יש ספר שמועות וסיפורים, סיפורים חסידיים, שהוא ספר מוסמך, והוא מספר על הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, שפעם בא אליו בחור שלמד שם בישיבה, ואמר שהוא רוצה לנסוע לאיזשהו מקום. אמר לו הרבי שלא ייסע. הוא שאל את הרבי למה, הוא מאוד רוצה לנסוע. אמר לו הרבי, אל תיסע. אבל הוא מאוד רצה לנסוע ונסע. לקח, קנה כרטיס באונייה ונסע, והאונייה התהפכה והוא מת בדרך. אבא שלו בא לרבי, הרש"ב, ואומר לו, רבי, למה לא אמרת לו? היית אומר לו שיש סכנה, אז הוא לא היה נוסע. למה לא הזהרת אותו? אומר לו הרבי הרש"ב, לא כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים. אומר הרבי על עצמו, גם כשאני אומר דבר, לא תמיד אני מבין. שמים לי מילים מלמעלה בפה ואני אומר אותם. צדיק שכינה מדברת מתוך גרונו. צדיק הוא כלי, הוא שופר של השכינה לדבר לעולם הזה. כשבני ישראל מקימים את המשכן, הם צריכים מישהו שיביא את השכינה למטה. מישהו שיגרום לאש של המזבח לבעור. אז הם הולכים למשה, הם, מה הם יכולים לעשות? הם יכולים להקים קרשים וקירות וחלונות. הם לא יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא. זה צריכים מישהו יותר גבוה. מה זה יותר גבוה? שהראש שלו יותר גבוה. מישהו שישרה את השכינה כאן למטה. אז הם הולכים למשה רבינו, ומשה מבקש ומתפלל ואומר, וינועם השם אלוקינו עלינו, את התפילה הנפלאה הזאת. ואז האש יורדת מלמעלה על המזבח, וכולם יודעים שחטא העגל התכפר, וכמו שהפרשה מסתיימת, אור השם שורה על הבית, מאיר את הבית. נסיים את השיעור בסיפור יפה ששמעתי בשגחה פרטית. וראשו מגיע השמיים, נכון מאוד. הצדיק בדיוק כך, הוא גם הסולם, הוא הסולם שמחבר אותנו. בסיפור ששמעתי פה לפני כמה שבועות, בבית כנסת התארח יהודי, וסיפר סיפור שהוא היה עד לו באופן אישי מהרבי. הוא אומר שזה היה הלילה של יחידות, הרבי שלוש פעמים בשבוע היה מקבל כל הלילה אנשים ליחידות, למפגש פרטי. והבחורים היו נשארים מריעים, ואנשים שהיו יוצאים, הבחורים היו מבקשים לשמוע מהם מה היה ביחידות. הוא בדיוק יצא לאיזו התוועדות, ארבע בבוקר הוא חוזר, יום חמישי בלילה, הוא חוזר לסמסם אותי, מיקי איזה נפלא שאתה נמצא כאן, סיפור בשבילך בלי שתכננתי. והם רואים עומד בחוץ בחור עם שיער ארוך, נראה לו מכאן, תווה פנים אנגליות, בריטיות כאלה, מעשן סיגר לתוך הלילה בשלוש וחצי לפנות בוקר. בפתח של 770 זה לא בדיוק מראה שגרתי. הם כמובן הבינו שיש פה איזה פנינה. ניגשו אליו ושואלים אותו, מה לך פה? אז הוא אומר, אני באתי מלונדון ליחידות עם הרבי. מה יש לך מהרבי? הוא אומר, אני מחזאי, כותב ומחזות בתיאטרון בלונדון. ואני רוצה לכתוב מחזה על שמשון ודלילה. ואני רוצה להרחיב את האספקטים התנ"כיים של הסיפור. אז באתי אל הרבי, נסעתי את כל הנסיעה מלונדון, כדי לשמוע מהרבי על האספקטים התנ"כיים של שמשון ודלילה. בחורים צחקו ושואלים אותו, כמה זמן היית ביחידות? הוא אומר להם, שעה. אדם, בחור, היה נכנס חצי דקה. רב היה נכנס לדקה. אם זה היה איזשהו חבר כנסת, היה נכנס לעשר דקות, עשרים דקות. כל הלילה הרבי מקבל אנשים עד שבע בבוקר. והוא, שמשון ודלילה, קיבל שעה. הם אומרים לו, כן, הרבי דיבר איתי כל הזמן על הנושא הזה, והרחבנו את הסיפור, למדנו אותו מכל הכיוונים, וזהו, וככה זה נגמר. הוא אומר לו, לפני שסיימתי את השיחה, שהרבי היה מאוד עדיב כלפיי, הרבי ביקש ממני טובה. הייתי כל כך עדיב כלפיך, תעשה לי גם אתה טובה חזרה. תניח כל יום תפילין. אתה חוזר חזרה ללונדון, אתה בחור יהודי, אתה עוסק בסוגיות תנ"כיות, תניח כל יום תפילין. זה מה שהרבי ביקש ממנו, בשביל זה הוא הקדיש את זמנו. זה צדיק. צדיק זה אדם שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, שמרים אותנו קצת יותר, מעביר את התפילות שלנו למעלה, ומביא את ההשפעות מלמעלה כאן לעולם. זה התפקיד של משה רבנו, וזה התפקיד של משה רבנו שבכל דור. אוקיי.